זאת התוכנית מספר 2 של האמת היא. ישראל היא המדינה היחידה שבה לשני אנשים קוראים ראש הממשלה באותו זמן. שתיים דובים הוא ספר נהדר של מאיר שלו, ושניים הוא מספר גביעי העולם בכדורגל שיש לאורוגוואי, לגרמניה ולצרפת. שתיים הוא מספר הפעמים בהם התחתנה אליזבת טיילור עם ריצ'רד ברטון, ושתיים הוא מספר הפעמים שתאהבי אותי לפי השיר הנהדר של הדורס. שני חברים יצאו לדרך, בים בם בום, מתחילים.
האמת היא, עם אופר שלח.
עם אופר שלח.
במדינות מעטות בלבד יש למשרד ממשלתי כלשהו עוצמה דומה לזו של משרד האוצר בישראל. כל שר יספר לכם שהמפתח להצלחה שלו מצוי ביחסים שלו עם פקידי האוצר, אלה שראשי ממשלה בישראל קראו להם בשמות, ושרים האשימו אותם בכל הרע שבעולם. אבל אף אחד לא הצליח עדיין להקטין את עוצמתם. זה טוב לנו? זה רע לנו? ככה מנהלים מדינה? למעטים יש על השאלה החשובה הזאת תשובה מוסמכת יותר משיש לשי בבד, שנכנס לתפקיד מנכ״ל האוצר בגיל פחות מ-40, וכיהן בו זמן רב יותר מכל אדם אחר ב-50 השנים האחרונות. שוחחתי איתו על עוצמה וריכוזיות בממשל, על יחסי פוליטיקאים ופקידים, ומה צריך לשנות בהם. שי בבד, שלום.
ערב טוב, אופר.
חמש שנים היית מנכ״ל האוצר.
חמש שנים וחודש, כל שם חודש זה כמו חיים של כלב, אל תפחית.
זה הכהונה הכי ארוכה שהייתה?
הכהונה הכי ארוכה משנת 70. אני לא נולדתי אז.
מה אנשים לא מבינים ולא יודעים על התפקיד הזה ועל משרד האוצר בכלל?
וואו, אני חושב שיש הרבה דברים שלא יודעים. אני חושב שעל התפקיד הספציפי הזה, שבניגוד לכל מקום אחר ששומעים תפקיד מנכ״ל, אז חושבים שהמנכ״ל הוא מנהל את כולם, אז במשרד האוצר יש 9 מנכ״לים. ומנכ״ל האוצר הוא סוג של מתכלל את העבודה של כל המנכ״לים, והוא, יש פעם ביטוי, היה ראשון האבירים באנגליה של פעם, של ראשון בין שווים.
אגב, הגדרת ראש ממשלת ישראל, על ידי מנחם בגין, ראשון בן שווי.
כן, אבל זה הגדרה בינינו שהיא לא אומרת כלום. אתה תנסה להפוך את זה בצבא או בכל מקום. מה זה ראשון בן שווי? או שאתה ראשון...
מי הבוס פה?
בדיוק, מי מנהל מי בעל הבית. אז זה היה אירוע מורכב, ניהולי בפני עצמו. ועל משרד האוצר, אני חושב שלא יודעים שזה אולי המשרד, אתה מכיר את זה היטב מזה שישבת בוועדה, אולי המשרד הכי ריכוזי והמונופול הכי גדול במדינת ישראל. אין משרד שאני חושב ש-40-50% מהחקיקה מגיעים ממנו, כמעט כל דבר קשור אליו, וכל דבר בצורה כזו או אחרת צריך לעבור את האישורים שלו, אחרת הוא לא יכול לקרות. ככה את חוק ההסדרים ואת כל הרפורמות שנוגעות גם לפעמים למשרדים אחרים, מהביטחון, לרווחה, לבריאות.
אז בוא נתחיל באמת מזה, חשבתי להתחיל במקום אחר, בוא נתחיל באמת מזה. בדרך שבאמת הדברים האלה נבנו, לאוצר יש כוח, אני אתייחס קצת לדברים שאתה ואני מכירים, אבל חלק מהמאזינים אולי צריכים הסבר. אתה לא יכול, למעט משרד הביטחון ששם יש ויכוח, אתה לא יכול, אם אתה במשרד הבריאות, אתה לא יכול לקנות אינפוזיה, אתה לא יכול לקנות עיפרון משרדי, בלי שזה יאושר על ידי חשב שהוא איש האוצר. זה שיטה נכונה?
בעיניי לא כל כך, אבל היא בקונסטלציה הנוכחית, היא לפעמים אי אפשר אחרת, ואני אסביר. בגדול, זה לא נכון שמשרד האוצר ינהל בכזאת רזולוציה את משרדי הממשלה האחרים, ויכתיב עד כדי כך במשרדי הממשלה האחרים. אבל בגלל שזה מה שנוצר, נוצר איזשהו DNA בחלק ממשרדי הממשלה, ולא בכולם, וזה קיים בחלק, שהאחריות הפיסקלית או האחריות לתקציב היא לא קיימת. וכי למה? כי יש מישהו אחר שדואג, ויש מישהו אחר שכבר עושה את זה שנים. והאנשים שגדלו בתוך המשרדים האלה, אין להם את אותה ראייה כוללת, ואין להם את אותה אחריות, כמו שלפעמים יש במשרד
אבל זה, הצבא. זה הרי ביצה ותרנגולת.
נכון.
אתה דיברנו, לפני, אתה סגן אלוף בצבא, אתה מגד במילואים, זה כמו שתגיד לי, המ"פ הוא ראש קטן כי המגד דואג. אם המגד משדר למ"פ שהוא ראש קטן, הוא יהיה ראש קטן.
נכון. אז לכן אני אומר, זה איזשהו סוג של תרנגולת, אני מסכים לחלוטין, אם אני תורש, אז תרנגולת וביצה. באיזשהו מקום, צריך להתחיל בשלבים. לפזר ולהוריד את הסמכויות, להוריד את הסמכויות למשרדים, לתת למנכ״לים של המשרדים ולמנהלים במשרדים את הכוח הזה, ומצד שני גם לשים את האחריות עליהם. כי היום מה שקרה זה גם הסמכות נמצאת באוצר, אבל גם האחריות נמצאת בתוך האוצר. וצריך להתחיל לפזר את זה, כי זה לא נכון שזה יהיה כל כך ריכוזי, ושחשבי המשרדים ואגף התקציבים מנהל גם את הסיפים והעברות התקציביות לכל משרד ומשרד בנישות הקטנות, ושהחשב יצטרך לאשר, חשב באישור האוצר יצטרך לאשר כל פסיק קטן בתוך משרד, וצריך לתת חופש פעולה הרבה יותר רחב.
תכף נגיע לניסיון שלך גם לשנות את משרד האוצר. אני רוצה, קודם כל אני אתן לך אנקדוטה, אתה כבר לא היית לדעתי מנכ״ל האוצר, הייתי יו"ר ועדה לביקורת המדינה, וניהלתי איזשהו דיון בענייני קורונה, ועלתה מישהי מאגף תקציבים, דעתי אפילו רפרנטית, בחורה לדעתי סדר גודל של 25, ואמרה על משהו שהיה עלה בדיון של מערכת הבריאות, זה מנוגד למדיניות שלי. וברור לך, היא בחורה אינטליגנטית כמו כל האנשים, שיש שם, בטח הייתה מצטיינת באוניברסיטה, ברורים לך שני דברים. אחד, זאת השפה שמלמדים אותה לדבר, ושתיים, היא, להבדיל, יש עוד הבדל בינה לבין, נגיד, אנשי משרד הבריאות או כל משרד אחר, והוא ניסיון חיים וניסיון מקצועי. אז בוא נלך, תן לי את המודל הנכון שהדבר הזה יעבוד.
תראה, בוא נגיד, פרצת על הדלת פתוחה. אגף התקציבים והעבודה הנוכחית שלו באוצר ובכלל במדינה היא הפכה להיות מאוד מאוד בעייתית בשנים האחרונות, בגלל שהעולם התקדם והפך להתנהלות שונה לחלוטין, והרבה פעמים אגף תקציבים עדיין נשאר באותן תפיסות שהיו נכונות לפני 30, 40 או 50 שנה שבנו את המדינה, אבל הם לא, כבר 70 שנה שבנו את המדינה, אבל הם לא נכונות להיום, ואני אסביר למה אני מתכוון. כשבנו את המדינה, מאחר והכל היה בבנייה חדשה, היה צורך בסנטרליזם מאוד 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 גדול של גוף שינהל את הקופה וישמור לקופה מכל משמר ויחליט במדיניות בצורה מאוד מאוד מרוכזת מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. ודרך הגוף הזה שחררו, בנו את תקציב המדינה ושחררו את התקציבים, ועשו את כל חוק התקציב שעדיין קיים איתנו היום. אבל מה נוצר כתוצאה מזה? נוצר היום בשנת 2020 שהמציאות הפכה להיות הרבה 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 יותר מורכבת. כמות הדאטה שעוברת בעולם היום היא הרבה 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 יותר גדולה, וכבות המורכבות בניהול בכלל, בניהול גם בחוץ. תסתכל על חברות גדולות, היום רוב החברות לא מתנהלות על ידי one man show, אלא יש אקזקיוטיבה, יש פורום ניהולי, יש צוות ניהולי, וככה דברים
יש מדהים. הבנה שלא כל השכל מרוכז למעלה.
שלא כל השכל מרוכז במקום אחד. ובאגף תקציבים השתרשר איזשהו DNA של אנחנו הסיירת של המדינה, ובמובנים מסוימים יש שם אנשים מאוד מוכשרים ובאמת סוג של סיירת, אבל כשהם רואים את עצמם ככאלה, הם אומרים לעצמם, אנחנו מבינים יותר טוב מכולם, אנחנו יודעים מה נכון לעשות, ויש פה פוליטיקאים מזדמנים שגם בשיטת הבחירות הנוכחית שלנו במדינת ישראל, אז אתה יודע, הפוליטיקאים הם לא אנשי מקצוע, לא השרים וגם לא חברי הכנסת, אז הם לא מבינים מהחיים שלהם, ונכון
שהבוחר... וגם הם תכף הולכים.
וגם תכף הולכים.
אתה היית תחת שר ששירת הרבה זמן, בדיוק, אבל זה היוצא מן הכלל.
נכון, רוב השרים שנה, שנתיים, לרוב הם מחליפים תפקיד, אז הם גם באים, הם גם מזדמנים, הם גם לא מבינים את המקצוע ואת המטריה, והם גם מונעים משיקולים שלא בהכרח טובת המדינה, כמו טובת איך אני נבחר עוד פעם, והשיקולים הפוליטיים שיש לי. ולכן אני כאגף תקציבים צריך לשמור מכל משמר, ואני אגדיר מה נכון ולא נכון, ואז שאני קראתי זה אז בעובדה שהיה את שאול וקרן, ואת כל הבלגן שהיה צור זה, אמרתי שחלק מהדנ"א שנוצר באגף תקציבים, שהוא בעייתי ויוצר גם קרע מאוד גדול בין הפקידות לבין הדרג המדיני, זה תורת שלושת השלבים שאני קורא לה מסמוס, תרפות, תינוף. כשהפקיד חושב שהנבחר הציבור עושה משהו שהוא בניגוד לעמדת הפקיד, שהוא בניגוד לעמדת המדינה, בניגוד למדיניות שלי, שאני כפקיד חושב שהיא עמדת, היא צריכה להיות נכונה למדינה, אז אני קודם כל מתרפת לך, אתה ממסמס את ההחלטה, אני פשוט לא מבצע, אתה אומר לי כמה פעמים לא מבצע. אם לא הצלחתי במסמוס, אני עובר לתרפוד. איך מתרפדים? לסיבור שלנו שלא מכיר, בניגוד לחברה רגילה שבה המנכ״ל הוא המנכ״ל, והיועץ המשפטי הוא יועץ משפטי כשמו כן, ובמדינה זה עובד הפוך. המנכ״ל צריך את האישורים של כל דבר של היועץ המשפטי, אחרת הוא לא יכול לזוז ימינה ושמאלה. אז הולכים ליועץ המשפטי, היועץ המשפטי של האוצר, במקרה זה איש יקר בשם אסי מסינג, ואומרים לו, תקשיב, זה לא נכון, זה לא הגיוני, זה הרוס את המדינה. יש מה שנקרא במשפט, לא סביר, במתחם הסבירות, ואז אני בודק אם ההחלטה תקינה, או ההחלטה המנהלית היא במתחם הסבירות, היא מידתית, שני דברים, גם סביר וגם מידתי, ובהם אני יכול לשחק בפרשנות מאוד מאוד רחבה, ולהחליט איך אני מפיל ומתרפת ההחלטה. עכשיו, נניח שאותו שר הוא, או אותו חבר כנסת, הוא מנוסה כמו אופר שלח, או כמו השר הקודם, שר האוצר הקודם, שאני מאוד אוהב, ואיתו עבדתי, משה כחלון, והוא הולך למנדלבליט, ומצליח אצל מנדלבליט לשנות את ההחלטה, ולהסביר זה כן מידתי, וזה כן סביר, ולעשות אוברולינג ליועץ המשפטי של המשרד, אז מגיע הכלי השלישי, שזה התינוף, הולכים לכל כלי תקשורת אפשרי בתקשורת הישראלית, ועושים גם תינוף על הצעד עצמו, וגם תינוף על הבן אדם, כדי להוסיף אש לתבערה.
ודאי, שכן בתקשורת תמיד הפוליטיקאי הוא מונע
רק משיקולים פוליטיים, והפקיד הוא תמיד צדיק ומות העולם. והאירוע הזה מייצר קרע מאוד גדול. עכשיו, באגף תקציבים, וזה מחבר לסיפור שאתה אמרת, שאותה בחורה בגיעה בגיל 25 והיא אומרת, זה לא המדיניות שלי. היא חונכה שכל מי שכרגע יושב בפניה, הוא לא איש מקצוע, הוא לא מבין במטריה, ויש המון שיקולים פוליטיים בחדר שלא לכך טובת במדינת ישראל, ולכן היא באה ואומרת, חברים, זה המדינות הנכונה למדינת ישראל, שהיא המדינות שלי, ואני רק יודעת מה נכון למדינת ישראל, ולכן זה מה שצריך להיות. איפה הבעיה באירוע הזה? קודם כל היא בת 25. שתיים, רובם, גם כשמגיעים לתפקידים, עד שמגיעים לתפקיד סגנים, ובכלל, הם לא גדלו בשום מקום אחר חוץ מאגף תקציבים, הם לא היו בחוץ, הם לא ראו בחוץ, למרות שהם אנשים מאוד מוכשרים, ובאמת, טובת המדינה לנגד עיניהם, זאת אומרת, הם לא מונעים מאינטרסים אישיים, והם לא מונעים איזשהו מקום לעשות לביתם, הם באמת באים עם ערכים מאוד גדולים לעשות את הדבר הנכון למדינה. אבל, כשהם לא ראו שום דבר אחר חוץ מאגף התקציבים, הם אפילו לא בילו במשרדי ממשלה אחרים, או למדו את המקצוע באותה משרד ממשלה, והרבה פעמים גם הם עוברים מדיסציפלינה לדיסציפלינה בתוך אגף התקציבים. יום אחד הם מכסים בריאות, שנה וחצי אחר כך הם מכסים תחבורה, שנתיים אחר כך הם מכסים ביטחון. אז היכולת שלך גם להתמקצע בתחום הזה ולהבין כמו הבן אדם שיושב במשרד הממשלתי היא מאוד 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 נמוכה. וזה מייצר בעיה. איך היה צריך לפתור את זה? היה צריך להגיע לסיטואציה שבמסגרתה, אגב, תקציבים הם צריכים לעשות גם רוטציות, כמו בצבא. איך אתה עובד בצבא ואתה עובר ואתה מגיע לתפקידים? אתה עושה רוטציה, אתה עושה תפקידי פיקוד, אתה עושה תפקידי מטה, אתה לומד להכיר את המנגנון הצהלי הרחב והמלא. ואין רמטכ"ל שגדל רק במקום אחד ועשה רק תפקיד אחד, שטנץ אחד ביחידה אחת לכל אורך הדרך. הם כולם עושים כל מיני תפקידים ועושים תפקידי רוחב כאלה מיניהם.
בתוך האוצר?
פעם אחת לא
בסביב לחשכ"ל ומהחשכ"ל
לא בתוך האוצר.
אלא
בתוך
בחוץ?
הממשלה. ובחוץ. קודם כל, מאחר ואתה מפקח על המשק הישראלי, ואתה גם מגדיר רפורמות שיש להם משמעות על המשק הישראלי, אז לא יקרה כלום אם אתה תהיה שנתיים, שלוש גם בחוץ, ואתה תבין מה, איך המגזר העסקי עובד, ואיך המגזר העסקי מתפקד, ומה השפה שלו, כי כמי שאני אומר לך, כמי שמנקל בשניהם, השפה של המגזר העסקי מאוד מאוד שונה מהשפה הממשלתית, הן לא דומות לחלוטין, ואתה צריך להכיר את זה ולהבין את זה. ופעם שנייה, אתה גם מתקצב את משרדי הממשלה, ואתה חל משרדי הממשלה, בוא תכיר ממשלה. תעשה קדנציה במשרד בריאות, תעשה קדנציה במשרד הרווחה, תעשה קדנציה במשרד הביטחון, תכיר את המשרדים, תבין את הצרכים, תבין את המגבלות שיש בהנחיות שאתה נותן מהמשרד הזה על תפקודו של המשרד שלך, מקצע במקצוע מסוים, תרחיב את האופקים, ואז תחזור גם יותר מנוסה, גם עם ראייה רוחבית הרבה יותר רחבה, וגם לא בגיל 25 לקבל החלטות.
מגיע מנכ״ל אוצר, אגב, אתה יוצא דופן במנכ״לי האוצר. רוב מנכ״לי האוצר היו או פרופסורים לכלכלה, או יוצאי אגף התקציבים או אגפים אחרים באוצר, או שניהם.
נכון.
אתה מגיע, קודם כל אתה איש פוליטי, היית 11 ברשימתו של שר האוצר.
אני רוצה לדייק אותך, אני לא איש פוליטי, נכון שהייתי 11 ברשימתו של שר האוצר, אבל אני הייתי...
איש פוליטי זה לא דבר מגונה.
לא, אני יודע, אני חס וחל לא חושב שזה דבר מגונה, אבל אני לא איש פוליטי, כי אני, כשהייתי 11 ברשימה של כולנו, זה היה מאילוץ, לא מבחירה. אני, משה ביקש ממני בזמנו להיות ברשימה, היה לי התחייבות שאני מתפטר אם אני הולך.
זה לא משנה.
אבל זה לא ישנה לענייננו.
לענייננו, אתה, וגם ברור ששר האוצר, שהוא איש מנוסה, מגיע לזה כפוליטיקאי מאוד מנוסה ועם הרבה כוח, כן, יש לו מפלגה משלו שהשיגה 10 מנדטים. שר האוצר הזה מבין שהוא צריך להביא אדם שייתן לו, שיממש את הכוח שלו אל מול מה שאמרת, 9 מנכלים והמבנה הביזנטי הזה של האוצר.
נכון.
וכל מה שאני אומר עכשיו, בעיניי אגב, אני הייתי עושה אותו דבר, כמו משה כחלון, אם הייתי שר האוצר, הייתי ממנה מנכל כזה. מה קורה אז?
אז תראה, אני רוצה להגיד לעשות לך חוק. קודם כל, אני הגעתי למערכת, כשהגעתי, שרוב הקריירה שלי הייתה קריירה מקצועית בעולמות הניהול. מביאים לעבודה משותפת בין האגפים, כי מי שמכיר את האוצר יודע שמלחמות בתוך האוצר בין האגפים השונים, זה נחלת הכלל כבר שנים רבות. כל קדנציה היה, או ראש אגף תקציבים רב עם החשב הכללי, או חשב הכללי רב עם ראש אגף תקציבים רב עם המנכ״ל, או המנכ״ל עם החשב הכללי, וכך היה, היה עוד מימי זליחה. וככה זה היה כל כמה שנים. גם כשאנחנו נכנסנו למשרד, אז בלי להזכיר שמות, היה מריבות גדולות בין החשבת הכללית לבין ראש אגף תקציבים דאז כשנכנסנו. והרון היה באמת לנסות לסחרן את העבודה, ולייצר גם איזושהי היררכיה ברורה בתוך המשרד, כדי להגיע למצב שהמשרד יתפקד בצורה הרבה יותר טובה. אני למדתי ואת כל כישוריי הניהולים ספקתי במגזר הפרטי, שם גדלתי, שם חונכתי, וניסיתי להביא את זה לתוך הממשלה. בחלק מהדברים קצת הצלחתי, בחלק מהדברים זה היה בלתי אפשרי, זה היה DNA מושרש מאוד 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 חזק.
עצם העובדה שהיית, לצורך העניין, היה ברור הקשר בינך לבין השר. אני לוקח כדוגמה, יאיר לפיד שהיה לפני כחלון, כשאנחנו נכנסנו לכנסת, מינה את יעל אנדורן. בלי ספק אשת מקצוע, אבל יוצאת אגף תקציבים, לפעמים לא היה ברור אם היא חושבת שהיא עובדת בשביל השר או בשביל האגף, וכחלון מסיק את הלקח בלי ספק מהדבר הזה. האם הדבר הזה בסופו של דבר עזר או הפריע העובדה שהמנכ״ל מזוהה ככה עם השר?
תראה, השאלה היא, שאתה שואל למי עזר או הפריע. אם אתה שואל אם זה עזר...
בסוף לתוצר של אזרחי מדינת ישראל.
לתוצר של אזרחי מדינת ישראל, אני חושב שזה עזר, ואני אסביר למה. וכמובן, אנחנו מנהיד על סתום, ואני אסביר למה. אני הבנתי בתפקידי, שבניגוד למה שתיארתי לך מקודם, תורת שלושת השלבים, אני חושב שזה לא תפקידו של הפקיד. תפקידו של הפקיד הוא להמליץ על מדיניות וליישם את המדיניות שהממשלה או השר הספציפי שאמון עליו מביא. זה תפקידו של הפקיד, בין אם הוא אוהב את המדיניות, בין אם הוא לא אוהב את המדיניות, בין אם הוא מסכים למדיניות, הוא לא מסכים למדיניות. אם הוא רוצה לקבוע מדיניות, שילך ויבחר. כל עוד הוא לא הלך ונבחר, תפקידו להמליץ על מדיניות וליישם אותה. עכשיו, אם הפקיד מבין את זה, וככה פועל, היכולת שלו להשפיע ולגרום לכך שהמדיניות הנכונה תעבור, היא מאוד 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 גבוהה. כי אז אתה מייצר מערכת יחסי אמון מאוד מאוד קרובה ומאוד מאוד גבוהה עם הדרג המדיני, ואז היכולת שלך להשפיע גם על ההחלטות ולהוביל את ההחלטות המקצועיות הנכונות הן מאוד גבוהות. פקיד שמבין את זה, מצליח, עכשיו, בוא לא ניקח אותי, בוא ניקח את למשל את בר סימנטוב בתקופת הקורונה. אוקיי? בסבב הראשון של הקורונה שהיה. אני וברסי היינו שם, והקשר עם ראש הממשלה. הרי ברור לך שהסגר הראשון של הקורונה התנהל הרבה יותר עם אנשי מקצוע, ועם פקידות מקצועית, מאשר מה שקרה אחר כך בסבב השני,
אני, בשלישי. אתה יודע, רציתי להגיע לזה אחר כך, אבל אני אגיד לך עכשיו, במשפט מוסגר, ואולי נחזור לזה. אני חושב שהניהול בשלב הראשון של הקורונה, הניהול הריכוזי על ידי ראש הממשלה, שאגב גם עקף את השרים שלו, לא רק את, ובעצם לקח שני מנכלים, שם אותם לימינו ומשמאלו, וככה ניהל, הוא לא הדרך שבה היה צריך להתמודד עם הקורונה. וזה אולי טוב בשביל לנהל דברים מסוימים, משבר רוחבי כמו הקורונה, אבל זה לא זו נקודתנו.
אני רוצה להגיד רק דבר, אני לא הלכתי עם זה דרך הנכונה או לא הנכונה, אני רק אומר שהשיתוף של הפקידות, וזאת הייתה הנקודה, השיתוף של הפקידות והיכולת, ותראה את ההחלטות גם שהיו בסגר הראשון, בין אם הן היו נכונות, הרציפות של ההחלטות, קבלת ההחלטות, ואיפשהו השליטה באירוע הזה, הייתה שונה מאוד ממה שקרה אחר כך, כי אחר כך אתה לא ראית שם פקידים יותר. כן. אחר כך כבר לא היה פקידים יותר. עכשיו, הסיבה שברסי, אני מוציא את עצמי כרגע חוצה מהדיון, כי אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל הסיבה שברסי הצליח להגיע למקום כזה, כי ראש הממשלה ידע שלא משנה מה ברסי יחשוב, ולא משנה מה ברסי בסופו של דבר, איך הוא יראה את ההחלטות של ראש הממשלה, בחדר נריב, נצעק, ובחדר רבנו, וצעקנו, והתכסחנו. אבל ברגע שיוצאים מהחדר, מתיישרים להחלטת ראש הממשלה, לא ממסמסים, לא מטרפדים ולא מטנפים. לא כי בהכרח חשבנו שכל החלטה שם הייתה נכונה. כי הבנו איך זה צריך לעבוד. ואז אני חוזר למה ששאלת לגבי אם זה עזר. בזכות זה שזה, ככה אני הבנתי תפקידי, אני כמנכ״ל אוצר עשיתי 14 רפורמות, העברתי 5 שנות תקציב, עם 3 חוקי תקציב חוקי הסדרים, העברתי את הסכם כחלון יעלון, שזה הייתה פעם הראשונה שהיה הסכם ארוך טווח למערכת הביטחון עם משרד האוצר.
לא נוסע בקרבה אחר, עוד נדבר על זה.
כן, שהוא לא מושלם, דרך אגב, יש בו הרבה חורים.
לא להיט גדול מבחינת האוצר.
אני דרך אגב לא חושב. אני אגיד לך למה בנקודה אחת הייתה להיט גדול מבחינת, יש בו הרבה באגים, אבל לא בלהיט אחד גדול מבחינת האוצר, שזה פעם ראשונה שגרמנו לזה שבמשך 5 תקציבים עוקבים, אז זכילה של הוצאות הביטחון הייתה יותר נמוכות מהזכילה של ההוצאה האזרחית, ואיפשהו קיבלנו את זה.
שהיות וזה נושא חם לשנינו, אז לא ניכנס אליו, כי אנחנו נשאיר את כולם, נשאר רק שנינו בחיים. לא, אבל אני רוצה לחזור, אני רוצה לחזור ולתת לך לפתח את מה שאתה אומר. תראה, אני חושב לחלוטין, אני חושב שמה שאתה נוגע בו הוא תמצית הפוליטיקה, ופקיד טוב הוא גם פוליטיקאי טוב, לא במובן של המפלגתי, אלא בדיוק במובן שאתה מדבר עליו. וההבנה שאתה יכול בדרך של שיתוף פעולה בסופו של דבר להשפיע יותר, ובדרך שבה אתה אוהב כדורסל.
חד משמעי.
אחד השחקנים האהובים עליי בכל הזמנים היה נדב אינפלד. נדב אינפלד היה מראה את הידיים לשופט, ולא היו שורקים לו פאולים, ועם הרגליים היה בועט כמו משוגע. וזה תמיד היה זה שלי בפוליטיקה. מצד שני, כשזה הופך להיות דרך, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו לניתוח של ניהול משבר הקורונה, אבל כשזה הופך להיות דרך לעקוף גם את הצד הפוליטי, שכמו שאתה אומר, צריך לייצב מדיניות, והדרג הפוליטי זה לא רק ראש הממשלה, נכון, וזה לא רק שר האוצר.
נכון.
כשזה הופך להיות, זה מתחיל להיות בעיה.
אתה צודק ב-100%. המצב היום אצלנו נמצא, הקורונה הייתה קיצוניות לכיוון אחד, שבו פקידות וראש ממשלה, בעצם שתי פקידים וראש הממשלה, ניהלו את כל האירוע, בלי שכלו חלק גדול מהממשלה היה שותף לזה, וזה נכון, וזה היה בעייתי בפני עצמו. מצד שני, הבעיה שאני רואה אותה הרבה יותר חמורה, היום שנוצרה, אני מקווה שעכשיו בממשלה הנוכחית, זה אולי טיפה משתנה, אבל הממשלה שהייתה אחרי זה, זה שהדרג המקצועי הודר לגמרי. כן. לא היה דרג מקצועי. היה פשוט דרג פוליטי שקם בבוקר, וכל יום החליט החלטה אחרת, וגם חזר בו בהחלטה ימינה ושמאלה. הם מחכו לגמרי כולם, דרך אגב, כל המפלגות, באיזשהו מקום את הדרג המקצועי. ולא היה דמויות דומיננטיות בדרג המקצועי שהובילו את האירוע. השלטון במדינת ישראל צריך להיות בנוי בצורה כזאת, שיש דרג מדיני חזק, שהוא הדרג שיושב על השיבר בקבלת ההחלטות, אבל הוא לא יכול לחיות, ואין לו זכות קיום, וגם אין לו יכולת לקבל החלטות, בלי דרג מקצועי מאוד 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 חזק, שפעם אחת ממליץ לו ומכוון אותו בקבלת ההחלטות, לא מחליט במקומו ולא מחליף אותו, אבל מכוון אותו בקבלת ההחלטות, ושתיים, יום אחר כך לוקח את ההחלטות שלו ומיישם. כי מי כמוך יודע שכשדרג מקצועי לא רוצה, אתה תחליט בכנסת מה שאתה רוצה, והשר החליט במשרד מה שהוא רוצה, ואם הפקיד החליט שזה לא יהיה, אז רס בין אמו, בוא נראה אותך גורם מזה לקרות. וזה אחת הבעיות הקשות היום בהבנה, אני חושב במשילות, של שני הצדדים. נוצר מצב שבו הרבה פעמים דרג פוליטי אומר, הבנתי אותך, זה הפקיד הזה, זה גייס חמישי, ביי ביי, אתה לא בדיון, אתה לא נכנס, אתה לא זה, אני מחליט לבד, ואז גם ההחלטה יכולה להיות מטומטמת, וגם שתיים היא כנראה לא תבוצע. מצד שני, יש פקיד שיושב שם ואומר, ואני מנסה להיות עדין, השר שלי הוא לא מהגאונים הגדולים, הוא לא מבין כלום, הוא עושה נגד מדינת ישראל, והוא מונע משיקולים פוליטיים, והוא גם עושה נגד לרעת מדינת ישראל, ולכן אין סיכוי בעולם.
אמרת דבר ראשון לקחת את פקידי האוצר לעשות להם רוטציות למשרדים
אחרים,
להשכיל אותם. האם דיברנו קודם גם על זה שבסופו של דבר בתהליך צריך להעביר סמכויות ואחריות כולל תקציביות גם למשרדים האחרים?
נכון.
מה עוד?
אני חושב שאחד הדברים הנוספים שצריכים להיות זה באיזשהו מקום סנקציה גם בתהליך קבלת ההחלטה וסנקציה גם כלפי הפקיד, ואני אסביר כדי להדק את הקשר הזה. פעם אחת לבוא ולהגיד, לפני ששרים מקבלים החלטות ולפני שההחלטה הזאת התקבלה, לא יכול להיות שלא יתנהל דיון בדרג המקצועי ודיונים מעמיקים עם הדרג המקצועי. ושר שעשה ככה, אפשר להגיד שאז שירבו את היוצאים המשפטיים ויגידו, החלטה הזו לא תקינה. כי לא יכול להיות ששר יבוא ויגיד, אני נבחר הציבור, אני עושה מה שבא לי, ככה לא סופר פה אף אחד. זה לא הגיוני, זה לא מתקבל על הדעת, זה לא יכול להיות החלטה סבירה. חייב להתקיים דיון מקצועי, וחייב להיות קשר הדוק עם הדרג המקצועי, כדי לקיים את הדיונים האלה. וכשזה לא קורה, עכשיו, השר בסוף יכול להחליט מה שהוא רוצה, וזו החלטה שלו. אבל הדיון עצמו וההליך עצמו יש לו ערך וחשיבות, והוא חייב להתקיים כחלק מההחלטה. מצד שני...
אתה עמדת על זה כשהיית מנכ״ל אותו?
כן. כן.
אתה עמדת שגם משה כחלון, שהוא איש נוח ומתייעץ, אנחנו מכירים, אבל שגם משה כחלון נשמע את...
תמיד, תראה, הרבה פעמים החלוקה הייתה ככה, שהשר כחלון היה אומר לי, משה כחלון היה אומר לי, תקשיב, תנהל את הדיון המקצועי שלך, בוא נשמע את כולם, זה מה שאני רוצה. תעשה דיון מקצועי שלך, בוא נשמע את כולם, ואז בוא נראה אחר כך, תגיד לי מה יצא מזה. עכשיו, הרבה פעמים אני יכול להגיד לך, שהתחלנו בנקודה A, סיימנו בנקודה B. כי בסופו של למשל, בכל הדרג המקצועי, ובבנו בדרג המקצועי שהדבר הזה צריך להיות בצורה אחרת, או להתנהל בצורה אחרת, או לא לקרות, ואז זה לא נעשה.
האם דבר כזה צריך, למשל, התהליך הזה, צריך להעביר אותו בחקיקה, או שאתה אומר, אנשים פשוט צריכים לעשות את הדבר הנכון?
לא, אני חושב ש... אני לא בטוח שמסגרת התהליך הזה חייב להיות חקיקה, אבל אני חושב שכן צריכים להיות נועלים. בכל משרד יש נועלים מסודרים שיוצאים על איך מקבלים החלטות, או נעלים על איך, על, על, על הרבה מאוד דברים, או בנועלי התקשיר. צריך לראות איך מכניסים את הנועלים האלה בצורה כאילו, בצורה ברורה וחדה, שהדיונים המקצועיים חייבים להתקיים. אבל זה צד אחד של המטבע. הצד השני של המטבע, זה קורה שיש פקידים שהממשלה מינתה אותם. ועכשיו הפקיד קם בבוקר, והחליט, "לא בא לי. זה לא בא לי טוב, זה לא זה." ואתה תקוע עם הפקיד. כי הפקיד לא עושה מה שאתה רוצה, אבל היכולת שלך לפטר אותו הוא לא משרת אמון, ולכן עכשיו היכולת שלך לפטר אותו שואפת לאפס. גם אם הוא לא מיישם את המדיניות שלך. אין היכולת לשלוח הביתה, אנחנו בזמנו חשבנו שבאיזשהו מקום הממונה לתקציבים שפרה שאול מרידור לא ממלא את תפקידו כמו שצריך ושהוא צריך לפרוש הביתה, ופנינו ליועץ המשפטי לממשלה, ואתה נתקל בסיטואציה, ועכשיו אנחנו מינינו אותו. ואתה נתקל בסיטואציה שבמסגרתה, אז גם היה ממשלת מעבר, ומנדלביט תיקף את זה כי יש ממשלת מעבר, ואם לא הייתה ממשלת מעבר, אז הוא היה חושב איתנו איך עושים את זה, והיה מאפשר לעשות את זה. אבל יש הרבה מאוד דוגמאות במקרים, שיש פקידים שבסופו של יום לא ממלאים את מדיניות הממשלה, ואתה מגיע איתם לאיזשהו קלש, ואתה בא ואתה אומר, אוקיי, אז מה עושים עכשיו? אז הפקיד נשאר? אז הפקיד יושב? ופה צריך לייצר סיטואציה שבו אם השר אומר לפקיד, אדוני הפקיד, זה מה שאני מבקש לך לעשות. לא מתאים לך למלא את המדיניות שלי. אם היא לא חוקית, לך ליועץ המשפטי לממשלה, שהיועץ המשפטי לממשלה יגיד המדיניות שלי לא חוקית, אין משום בעיה, החוק מעל הכל. אבל אם השאלה היא מדינית ולא מדיניות ולא פוליטית, וזה המדיניות שאני החלטתי עליה, אם אתה עכשיו ממסמס, מטרפד ומתנף, אתה בבית.
אתה פותח פה פתח עצום, אתה יודע.
אבל זה היכולת לייצר קשר. אני הייתי דרך אגב פקיד במשרת אמון, בסופו של יום.
כן.
בכל רגע נתון, לא פשוט, אבל בכל רגע נתון שר האוצר כביכול יכול לשלוח אותי הביתה.
נכון.
אני לא, אני עבדתי... שר האוצר
שאחריך.
וגם השר האוצר שאחריך יכול לשלוח אותי הביתה.
לא, אני אומר, שלח.
שלח מנכלים, נכון, שלח...
מנכלית שהוא הביא.
שלח מנכלית שהוא הביא הביתה. ודרך אגב, אני חושב שבקונסטלציה הנוכחית שנוצרה, המנכלית, וגם אמרתי לה את זה בזמן אמת, פעלה לא נכון בהתנהלות שלה אל מול השר, גם אם היא לא אהבה את המדיניות שלו, גם אם לא, זה לחבור לשאול מרידור ולצאת נגד מדיניות השר, בין אם המדיניות נכונה, בין אם המדיניות היא לא נכונה, בעיניי זה לא הדרך הנכונה, לא ככה.
אולי צריך דבר כזה, זה עולה לי תוך כדי תנועה, אולי דבר כזה צריך לעשות, אני לא יודע מה, בשימוע מול הכנסת, שימוע איזשהו צורה שעופר בסוף.
מה פתאום, הכנסת בסופו של דבר תחליט אם היא חוקקת החוק או לא, אבל אם שר רוצה להכתיב מדיניות ורוצה עכשיו החלטת שר, צו של שר, לחתום צו של שר, הפקיד יכול לעצור אותו ולהגיד לו, אני לא מוכן, זה אין כזה. הוא יכול לעצור אותי אם זה לא משפטי וזה לא, וזה עובר, זה בטוח. אבל בוא נניח שעכשיו ההחלטה, אני אתן לך דוגמה מאוד טובה שאני עברתי אותה, שהייתה לי קשה מאוד, אני התנגדתי להחלטה הזו בכל תוקף. היה 22 מיליארד שקל, אתה מכיר את ההחלטה שנתנו לשוטרים, לפנסיות של השוטרים. בעיניי, החלטה לא נכונה, שערורייתית. דרך אגב, היו המון המון שוטרים שהפנסיה שלהם הייתה מאוד נמוכה, היה צריך לתקן אותם. היה צריך לתקן את הפנסיה שלהם, והיה צריך להעלות את הפנסיה שלהם מ-4,000 או 3,000 ביזיון שהם קיבלו, ולהביא את זה לאיזשהו מינימום של 7,000-8,000 שקל. והעלות של כל התיקונים האלה שאז אנחנו בדקנו, הייתה אמורה לעלות 3-4 מיליארד שקל. לא 22 מיליארד. אבל בפועל הממשלה קיבלה החלטה של 22 מיליארד שקל שהיא רוצה לשלם אותה. עכשיו, אני התנגדתי לזה שנתיים, ושנתיים נלחמתי על הדבר הזה, היה להפגנות מתחת לבית, שוטרים כללו אותי, נשות השוטרים כללו אותי, היה בלגן. באותו יום שקיבלו את ההחלטה שבאנו, ואנחנו חשבנו שההחלטה תהיה שלא מעבירים את זה, כי זה מה שסגרנו עם ראש הממשלה שהתהפך עלינו בדיון, זרקו עליי הגווניות, וצעקו, וכיללו, ומה לא, וגם אמוציונלית חשבתי זה לא נכון, וגם מקצועית חשבתי זה לא נכון. אבל אז התקבלה ההחלטה, וחזרנו למשרד, ברגע שהממשלה החליטה. עכשיו, היועץ המשפטי היה בהחלטה הזאת. הוא אמר, החלטה שהממשלה הזאת קיבלה, היא לגיטימית, הוא ישב בישיבה.
זה גם עבר חקיקה בכנסת. זה גם עבר את התהליך המשפטי.
זה גם אחר כך עבר את התהליך המשפטי המלא. ואז מגיעים למשרד, ומבלי להזכיר שמות, היו פקידים שהחליטו, אנחנו מטרפדים את האירוע. אנחנו לא ממלאים את ההחלטה הזאת, ובוא נראה איך אנחנו מושכים את זה, וגם החליטו, אולי נעשה, היה גם שאלה, אולי נעשה מרד, אז יש קיבלו את ההחלטה הזאת, ולא לא נתנו לנו לדבר בממשלה, באותה ישיבת ממשלה ספציפית, שר האוצר אמר, חבר'ה, זה אירוע פוליטי עכשיו, עושים לנו זה, ואני מבקש לא לדבר, כי הוא לא רצה גם לאכול את הפירות, הוא הבין שההחלטה הולכת להיות על הראש לו, כי הוא התנגד לזה, ואז הוא אמר, אני לא הולך לאכול את הפירות הסוחים, וגם לדגים הסוחים, וגם להיות מגורש מהיר, אז הוא אמר לראש הממשלה, ראש הממשלה, מה, כי ראש הממשלה שאל אותו, מה אתה אומר? אמר לו, לא, לא, מה אתה רוצה? ואז הפקידות התחילה לתרפד את היישום של ההחלטה, ובאיזשהו שלב קורה לי אחרי חודשיים שר האוצר ואומר לי, שי, תיכנס לאירוע הזה ותעזור לצ'יקו. צ'יקו בא אליי גם כן, מנכ"ל משרד בט"פ, ובא ואומר לי, שי, בוא תעזור לי ליישם את ההחלטה. עכשיו, זה עלה לי בדם. אתה חושב שאני רוצה ליישם את ההחלטה הזאת? אתה חושב שאני אוהב את ההחלטה הזאת? לא. אבל אני לא אתרפד אותה, ואני אשם את ההחלטה עד הקצה מתוך הבנה שזה המקום שלי וזה התפקיד שלי כפקיד. ולצערי, אופר, הבעיה לא נמצאת רק אצל הפוליטיקאים. גם שם יש בעיה שהם לא משתתפים הרבה פעמים בדרג המקצועי ולא מתייצים בדרג המקצועי. אבל גם נמצאת הרבה פעמים אצל הפקידות מחוסר הבנה של התפקיד. זה שאני חושב שאני יודע, ואני בטוח שאני יודע מה ההחלטה פה הנכונה, ואני בטוח בזה שעשו פה החלטה, היא החלטה לא טובה למדינת ישראל, לא נותן לי בשיטה הפוליטית הדמוקרטית במדינת ישראל את הלגיטימציה לטרפד אותה. כי מי שמינה אותי לתפקיד הזה ונתן לי את הסמכויות האלה, זו אותה ממשלה שקבעת את המדינות.
מתי זה הופך להיות פקודה בלתי חוקית בעליל?
שזה לא חוקי.
שזה לא חוקי.
חד משמעי שזה לא חוקי.
עכשיו אני ארחיב את זה.
יש עוד דרך.
עכשיו אני ארחיב את
זה. יש נקודה שבה זה לא מוסרי בעיניי, זה חוקי וזה לא מוסרי בעיניי, ואז אני אומר, חברים, את ההחלטה הזו אני לא מסוגל לבצע, קחו את המפתחות, תודה רבה.
אז אני אקשה עליך, בנקודה שבעיניי היא מהחלשות בכהונה הטובה שלך באוצר, וזה סיפור הגירעון של סוף 2018.
בוא נדבר על זה.
אני לא, שוב, אנחנו בשיחה מסוג אחר ולא בפרטים. אבל שוב, אין לנו אלא להסתמך על מבקר המדינה, למרות שמבקר המדינה מאוד ריקח את הדוח הזה.
הדוח הזה,
בסופו של דבר.
לא, לא, אז בוא נדבר על זה.
האם ברור לחלוטין, וגם בנימין נתניהו, אחד הדברים הרבים בעיניי, הלא טובים שהוא עשה, זה שהוא הפר את הכלל שאמר שראש הממשלה ושר האוצר הם מאותה מפלגה. ומטעמים פוליטיים שנבעו מהבנתו את מי, על מי בסוף טיפול האחריות שיוקר המחיה לא יורד או יוקר הדיור לא יורד, מינה פעמיים גם יאיר לפיד וגם משה כחלון, בן אדם עם כוח עצמאי, מינה אותו לתפקיד שר האוצר, ובאמת גם לפיד וגם כחלון חטפו על זה יפה מאוד ברמה הפוליטית. אז כחלון יש לו את האילוצים שלו, אחד האילוצים שלו זה לעמוד במילתו בנושא הגירעון, ואתם עושים את ההתעמלות שצריך, לא לא חוקי, אבל עושים את ההתעמלות שצריך בשביל לעמוד ביד הגרעון.
עכשיו תראה מה כוחה של תקשורת.
כן.
זה הסיפור שסיפרו, זה הסיפור שיצרו, גורמים מתוך משרד האוצר, שבעיניי פעלו בצורה לא רק שלא קולגיאלית, פשוט כאילו לא מוסרית, לא נכונה, גם שקרית באופן מלא, אבל זה לא היה סיפור בכלל. אף אחד לא עשה שום התעמלות. דרך אגב, גם בטיוטה הראשונה של מבקר המדינה, שהגיע אלינו אחרי התלונות של אחד האגפים באוצר כנגד האירוע הזה, לא היה שום האשמה של התעמלות, לא היה שום האשמה של שחק במספרים, לא היה שום האשמה של... לא היה כלום מהדבר הזה, שהיה בקמפיין תקשורתי במשך חצי שנה ארוכה, עליי, על מנהל רשות המיסים, על החשב הכללי רוני חזקיהו, ועל שר האוצר. שום דבר, ואני מוכן לתת לך שלי את הטיוטה בבית, שום דבר מכל מה שהופיע בתקשורת, לא היה בתוך הדוח המבקר המדינה. רק אני רוצה להעביר מה קרה ב-2018, וזה מאוד פשוט להעביר את זה, ואני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אני פשוט אסביר. יש בתקציב שני חוקים, חוק כלל ההרצאה וחוק הגירעון. זה אומר כמה סך הכל מותר להוציא לממשלה, ומה הגירעון שצריכה להגיע אליו. זה חוק. זה היעדים שאני אמור לעמוד בהם. אני לא אמור לחוק מיעד ההוצאה, ואני לא אמור לחוק מיעד הגירעון. זה מה שחוקקנו בחוק. עכשיו אני מגיע לסוף שנה. ובסוף שנה, אני יודע שמבחינה חוקית, יש הוצאות שאני יכול לרשום אותם ב-2018, ויש הוצאות שאני יכול מבחינה חוקית, לא במשחק, לא בשום דבר אחר, תכף אני אספר לך מה עושים בשנים קודמות, שעושים בדיוק הפוך, להעביר אותם לשנת 19. אם אני יודע שבשנת 18 הגירעון אומר לי להיות ב-2.9, ואני עושה את ההוצאות האלה וחוק מ-2.9, אני עובר לחוק. זאת אומרת, אני אמור, כל עוד אני יכול חוקית, להזיז את ההוצאות לשנה אחר כך ולא לחוג מכלל הגירעון של אותה שנה, ואחר כך בשנה הבאה לדאוג לעשות קיצוצים, לדאוג לעשות פלטים, לדאוג לעשות מה שאני צריך כדי לעמוד בגירעון של שנה הבאה, כי כרגע עברתי את הבאה לשנה הבאה, אבל שנה הבאה יש לי עוד 12 חודשים לתקן. עכשיו אני בדצמבר, אין לי עוד יכולת לתקן, אז או שאני אעמוד בחוק או לא אעמוד בחוק, אז אם אני חוקית עושה את זה ומעביר הוצאות שמותר, שיכולות להתפזר מבחינה חשבונאית ומבחינה רישומית, או השנה או שנה הבאה, אני מחויב להעביר את זה לשנה הבאה.
אני רוצה לקראת סיום ללכת לדבר אחר שאותי...
אבל שאלת שר אוצר ממפלגה זרה, אני חושב שזה נקודה חשובה. יש יתרונות גדולים מאוד לזה ששר האוצר הוא מאותה מפלגה של מפלגת השלטון, מראש הממשלה. למה? כי אז ויכוחים פוליטיים לא יתורגמו למשחקים בתקציב. ולמשחקים כאלה שיכולים לקרות. זה מצד אחד.
וגם לא יהיה כל המאבק על קרדיט שירעיל
תמונה של נכון.
שני שרי אוצר.
ומאבק על קרדיטים כל שני וחמישי. חד משמעי. מצד שני, ברגע שראש הממשלה ושר האוצר הם מאותה מפלגה, זה נותן למפלגת השלטון את היכולת בתוך קואליציה, ואני מניח שמפלגת השלטון אין לה 61 מנדטים בכנסת, אוקיי? נותן לה בתוך מפלגת, בתוך הקונסטלציה הזו ובתוך הקואליציה, כוח עודף מטורף להכתיב את המדיניות שלה, לא ביחס לכוחה.
בסדר, זו שאלה כמה מנדטים, אתה יודע, אנחנו בימים משוגעים שבהם...
גם אם אתה שם שר אוצר וראש ממשלה מאותה מפלגה, ויש לו 30 מנדטים, בוא נניח לא 6 מנדטים, אבל 30 מנדטים, אני אומר לך כבר עכשיו, ושר האוצר שם וראש הממשלה שם, אין לו כוח של 30 מנדטים, יש לו כוח של 161. כי באמצעות שר האוצר, באמצעות החקיקות שהוא מוזיק בכסף, באמצעות התקציבים, הוא יכול מפלגתית לייצר כוח הרבה יותר גדול מכוחו היחסי. ולכן יש יתרונות וחסרונות כאן ולכאן.
לקראת סיום למשהו שמבחינתי, תמה, אתה יודע מה, אולי הסיבה שאני עושה את הסדרה הזאת. אנחנו הולכים לעולם... הקורונה פתחה לנו חלון לעולם שממילא היה קורה. אני אתן לך שלושה פרמטרים שלו שהם ברורים לך לחלוטין. האוכלוסייה בישראל, עוד בימי חיינו, שלך, אתה היית הרבה יותר צעיר ממני, אבל עוד בימי חיי כנראה
לא
גם...
לא הרבה, אופר, לא הרבה.
15 שנה, זה לא מעט.
באמת?
כן, yeah, מה לעשות. אני רץ יותר מהר, אבל אני...
לא בטוח.
היום כבר לא בטוח. תראה, אנחנו הולכים לתוחלת חיים שתתקרב ל-90, כל האקטואריה של מדינת הרווחה לא בנויה על הדבר הזה, לא ברווחה, לא בבריאות, לא בפנסיה, לא בסיעוד, לא בכל הדברים שאנחנו יכולים להעלות. שתיים, אנחנו נכנסים לעולם כל יום שכל עולם התעסוקה מושפע לחלוטין מכניסה של מכונות ואוטומציה ורובוטיקה וכן הלאה, אובדן של מקצועות חזרה וכן הלאה. ושלוש, ואולי אחד, זה משבר האקלים. הדבר הזה דורש בעיניי הסתכלות, ואגב, אתה רואה את זה בימים האלה בארצות הברית, דבר מדהים, נשיא בן כמעט 80, נחשב לאיזה דמוקרט אמצע הדרך כזה, בא ועושה מהפכה, אתה יכול להתווכח אם היא נכונה או לא, אבל אנחנו פה אפילו לא מנהלים את הוויכוח הזה.
יח, נכון.
באוצר בחמש השנים שלך, שהרי חלק גדול מהדברים ידענו, עוד לפני הקורונה, למרות שהיא נתנה לנו מכה על התודעה, היה דיון על זה, יש דיון על זה, יש הסתכלות לטווח הזה?
אז תראה, בתוך הפקידות עצמה יש דיונים והסתכלות על הדווח הארוך. אנחנו מאוד הסתכלנו על השיפטינג שקורה בעולם התעסוקה למקצועות הרבה יותר טכנולוגיים, והחוסר רלוונטיות שהרבה מקצועות באוניברסיטה יהפכו להיות בשוק התעסוקה העתידי, וגם הבעיה הדמוגרפית שאותה לא ציינת במדינת ישראל של חרדים וערבים, והשילוב שלהם בשוק התעסוקה, כי האירוע הזה שאנחנו כלכלה מצליחה ומדינת ישראל חזקה והכלכלה שלנו חזקה, לא עומד
300,000
לא עומד עם 50% ערבים וחרדים שמחר בבוקר השיעור השתתפות שלהם הוא מאוד מאוד נמוך בשוק התעסוקה בעוד 30 שנה, וזה לא תחזית, זה אנחנו יודעים, כי זה ילדי א' של כיתה, ילדי כיתה א' של היום. כן. אנחנו יודעים ש-51% מכיתות א' של היום הם ערבים וחרדים, ואם אנחנו לא נטפל באירועים האלה, אז זה לא יקרה. אז כן יש הסתכלות ארוכה וניסיונות להכניס תוכניות לדווח ארוך. איפה הבעיה? הבעיה היא שכשאתה מגיע לדרג המדיני, ההסתכלות היא תמיד דווח קצר. כי ההסתכלות היא, רגע איך אני מסדר את הקדנציה, איך אני לא מעורר יותר מדי רעשים בקדנציה הזו, ואיזה ווינז אני יודע להביא עכשיו, כדי שיבחרו בי עוד פעם, ואיך אני לא מזעזע את המערכת, כי הרבה פעמים כשאתה צריך לתכנן דווח ארוך, אתה צריך להקריב את הזמן הקצר, או לעשות צעדים קשים בדווח הקצר, כדי ליישר את הדווח הארוך. כך לדוגמה עכשיו, יש לנו גירעון של 10%, אז תיאורטית צריך איפשהו בתקציב, לא, אני לא חושב שזה תקציב שנה הזאת, אבל תקציב שנה הבאה ותקציב שנה אחר כך, להתחיל להתכנס בגירעון, להתחיל לעשות קיצוצים, להתחיל לעשות זה. עכשיו בוא נניח שזה יצא שנה או שנתיים לפני בחירות, מי יעשה את זה? מי פתאום עושה קיצוצים, עלות מיסים וכו'. למרות שזה הסתכלות הנכונה לטווח ארוך. ולכן, בדרג המקצועי זה קיים, בדרג הפוליטי זה הרבה, הרבה, הרבה יותר קשה, כי ההסתכלות היא הרבה יותר דווח קצר מאשר דווח ארוך.
אני אשאל אותך אבל משהו אחר. גם שני המשפטים האחרונים שאמרת, הם, שנחשבו לאמת כלכלית מוצקה, היום אחרי הקורונה, הם דיון. הם דיון. הממשל האמריקאי, $6 טריליון התוכניות של ביידן, מתכוון להביא חלק ממיסוי, וחלק מפשוט תוצאה, בתוך אמירה, שאנחנו שומעים אותה ביותר ויותר מקומות, שהדברים האלה, יחס חוב תוצר, אם היית אומר, אם אני הייתי אומר לך כמנכ״ל האוצר, שאתה בשנה תזרוק 160 מיליארד שקל,
הייתי שואל אותך,
היית מעיף עליי כיסא.
לא, הייתי אומר לך, אני מבין שהרפורמה של הקנאביס, צריכת קנאביס עברה, ושאתה צורך חומרים, ורק דבר היחידי שאני מתבאס ממנו שאתה לא הבאת לי גם.
בדיוק.
זה מה שהייתי אומר לך.
אז האם יש דיון גם כזה? שאומר, חבר'ה, בואו נבחן מול העולם הזה את האמיתות שלנו.
א', כן, אנחנו לא יכולים להשוות כמובן בין כלכלת ארצות הברית שיכולה להרשות לעצמה, כי היא מנהלת את הכלכלה העולמית, ויכולה להרשות לעצמה להיות ביחס חוב תוצר של מעל 100% לכלכלה הישראלית, לדירוג של מה שזה יעשה לדירוג שלנו, וליכולת גיוס החוב שלנו, אנחנו לא ארצות הברית. אבל אחד כן, שתיים גם מסתכלים על איזו הוצאה שאתה מוציא שיודעת להביא תשואה. ויודעת להביא צמיחה,
לא,
ושהיא כן, שאנחנו מסתכלים עליה כהשקעה, זה גם כן, זה אחד הדברים החשובים שגם מסתכלים עליו, ובוודאי שזה נבחן, אבל אין ספק שאנחנו נצטרך, איך שלא תסתכל על זה, להישאר ברמות של 10-8% גירעון, זה משהו לא סטנדבילי, וחברות הדירוג פה יקפיצו את יורידו את הדירוג של מדינת ישראל, ויקפיצו את עלויות הריבית ואת עלויות גיוס החוב, ואנחנו לא נוכל לאורך זמן לעמוד באירוע כזה. אבל אני רוצה לגעת איתך בעוד נקודה שאני חושב שהיא חשובה, שלא נגענו בדיון היום, שהיא בעיניי חלק גדול מהבעיה שלנו, ואני אגיד את זה במילה אחת, כי אני נתקלתי בזה כמנכ״ל האוצר כל פעם מחדש, התוצר של הדבר הזה זה כמובן הסכמים הקואליציוניים, התוצר של הדבר הזה זה שהלכנו 4 פעמים לבחירות, זה השיטת הממשל הנוכחית שלנו. הסתכלות, בשיטה הנוכחית, המצב שנוצר, ואני לא מדבר רק על שישה מנדטים של ראש ממשלה, אני מדבר על זה שכל מפלגה קטנה, מצליחה להגיע לקונסטלציה, בגלל שחייבים 61, כל מפלגה קטנה מצליחה להגיע לקונסטלציה שבה אם היא הופכת להיות חלק מהקואליציה, היא מקבלת משמעותית יותר מחלקה היחסי בכנסת, ומשמעותית יותר מחלקה הנוכחי באוכלוסייה. ואז נוצר מצב שבו מפלגות קטנות, וזה לאורך כל הדרך קרה בכל ה-20 שנה האחרונות, מצליחות למנף את המעט מנדטים שהם השיגו, לקבל תועלת ציבורית, שהיא הרבה יותר גבוהה מהחלק היחסי שלהם בכנסת, ומהחלק היחסי שלהם אצל הבוחר. והסקטורים מסוימים, מקבלים תוספות מסוימות, ונהנים מתוספות מסוימות באופן לא שוויוני, לא דמוקרטי, וגם לא נכון. ועצם העובדה שאנחנו הגענו למצב, שבו כל פעם מנסים בקונסטלציה כזו או אחרת, לבנות את הממשלה עם 61, ואז מחלקים למפלגות קטנות, 3 ו-4 שרים, ומרחיבים את הממשלה 35 כדי לחלק תפקידים, ועזוב גם את מספר השרים, מחלקים תקציבים לנושאים ספציפיים סקטוריאליים. לחקים ספציפיים סקטוריאליים, כדי לקבל את הקולות שלהם. בעיניי זה מצב שהוא לא נכון לדמוקרטיה הישראלית, הוא פשוט הורס את שיטת הממשל. כל כך הרבה דברים נכנסו במסגרת שיקולים קואליציוניים והסכמים קואליציוניים וכספים קואליציוניים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, שאם הייתי יכול לקחת את ה-20 או 25 מיליארד האלה ולשים אותם עכשיו בשנה, ולשים אותם עכשיו לתועלת הציבור בהרבה מאוד דברים אחרים, לשפר את מערכת הבריאות, לשפר את מערכת החינוך, בצורה המקצועית שצריך לעשות, היינו במקום אחר. ובמיוחד תיקח את קבוצות האוכלוסייה הקטנות שקיימות, הסקטוריאליות, הערבים, החרדים, המתנחלים, ככל שהקבוצות האלה הופכות להיות הגיים צ'יינג'ר בהקמת ממשלה, והן הופכות להיות, עכשיו זה הערבים, לפני זה זה המתנחלים, לפני זה זה חרדים, אז הכוח הסקטוריאלי שלהם פתאום, ואז השירותים והקצאות הסקטוריאליות שהם מקבלות, הם משמעותית הרבה יותר גדולים מאשר חלקם באוכלוסייה. וזה יוצר עוד יותר ריבותים, זה יוצר עוד יותר שנאה, זה יוצר עוד יותר פילוק, כי כשאני כאזרח רואה, בוא, למה החרדי הזה מקבל ככה וככה, או אני רואה עכשיו למה הוא מקבל ככה וככה, ואני לא, ואותם, הדברים האלה מייצרים עוד יותר כיתוב, שהכיתוב הזה עוד יותר מעצים אחר כך בבחירה, את הכיתוב, וזה עוד יותר שם את השיטה בבעיה עוד יותר גדולה. ולכן בעיניי, חלק מהדברים שחייבים להתחיל לנסות לשנות באופן די מהיר, זה לחשוב על איך אנחנו משנים את שיטת הממשל ככה שלא יהיה את היכולת לסחיטה של סקטורים קטנים, שיהיה, הייצוג יהיה הרבה יותר שוויוני בתוך הכנסת שבאמת מייצג, וגם בממשלה שבאמת מייצג את חלקי באוכלוסייה, ואז גם את החלקי במשאבים.
שי בבד, שאלה האחרונה, כן. אתה לא נשמע כמו מישהו, אתה בחור אינטנסיבי, עם ישראל יודע את זה, אבל אתה לא נשמע כמו מישהו שגמר עם המגזר הציבורי.
לא, לא, אני בהחלט, תראה, המגזר הציבורי, אתה יודע, אני בטח לך לא צריך להגיד, זה סוג של חיידק. ואצלי זה קיים מגיל מאוד צעיר, סבי זיכרונו לברכה, היה איש ציבור כל חייו, והוא לימד אותי שני דברים בחיים שאני מנסה ללכת בדרכו, לא תמיד כל כך מצליח. אחד זה שהזכות לקטר נובעת מהחובה לשרת, וזה אומר, אנחנו עם של קוטרים, לשבת במגרש כדורגל ולקטר על השחקנים במגרש ולהגיד, זה לא יודע ליוות, זה לא יודע למסור, זה חלוץ חרה, זה שואר חרה, זה קל מאוד כשאתה לא רצית במגרש.
אני התרמסתי מזה יפה מאוד הרבה שנים.
זה נכון, אבל אתה עשית את זה, אתה צודק, אבל אתה לא עשית את זה כמי שסתם יושב בקטר בצד, אתה עשית את זה כמי שפרשת משחק לציבור, זה משהו אחר לגמרי. לשבת לקטר ולרוץ במגרש זה שני דברים שונים, ואם אתה רוצה לקטר, אז תמיד סבי זיכרונו לברכה אמר לי, תרוץ במגרש, ושתיים, הוא אמר לי, בחיים אתה יכול לבחור להיות או צינור או בקבוק. ההבדל בין צינור ובקבוק, שזה בקבוק תוחל את המים מסופית, בסוף היא נשפכת החוצה. בצינור, כמות המים שיכולה לעבור היא אינסופית. הוא אמר לי, אם תבחר לחיות את חייך, שכל מה שאתה מקבל, אני גם בא מבית דתי, אז הוא אמר לי, כל מה שאתה מקבל מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, אתה מעביר הלאה, ואתה מבין שהכישרון, יופי, כסף, לא משנה מה, אתה מנסה להעביר הלאה, אז הכמות שתוכל לקבל היא אינסופית. ברגע שתתחיל לחשוב שהסיפור זה אתה, והסיפור זה עצמך, וכל בוקר תקום ותגיד, אני מנכ"ל האוצר, איזה יופי, איזה תותח אני, איזה כיף לי, איזה זה, ולא תבין שכל המטרה זה, קיבלת תפקיד שכל המטרה שלך הוא להעביר אותו הלאה, אז אתה תהיה בבעיה, ובסוף זה ישפך החוצה.
שנהיה לצינור ולא לבקבוק.
בדיוק, שנהיה לצינור ולא לבקבוק, ואין ספק שאני אראה את עצמי בעתיד, אני מקווה לפחות לחזור ולשרת, אני חושב שאין סיפוק, אין אתגר, אין עניין יותר רב מאשר בשירות במגזר הציבורי, וכל מי שמשרת את זה, אנחנו צריכים להסיר, ואלה שמשרתים עכשיו צריכים להסיר בפניהם את הכל.
שי בבא, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרגו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast@strudelwinet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני אופר שלח, ניפגש בפעם הבאה.